الساعة 12:20 اللي فيها شعونها بين لؤمي على قال كتسار 19 مترين بتدرشل 15150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו. כאן כל איראן למאזינים, שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 13 באפריל 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע שעבר. תפילת סיום החודש רמדאן התקיימה בשבוע שעבר בבירת איראן במעמד מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי. המנהיג נשא נאום חשוב ובו התייחס לנושאים רבים פנימיים וגם לתקיפה של ישראל למחלקה הקונסולרית של השגרירות האיראנית בדמשק שהובילה לנפילתם חלל של כמה ממפקדי כוח הקוץ של איראן שפעלו בסוריה בהזמנת הממשלה הסורית. המנהיג הדגיש באותה הנאום שישראל תשלם על התוקפנות שלה בהחלט. מאז התחילה פניקה בישראל מהתגובה האיראנית האפשרית על התקיפה. עוד לפני כן הדגיש מנהיג המהפכה בפגישה עם גורמים ואחראים ממשלתיים כי סיוע של מדינות אסלאמיות לישות הציונית הוא בגידה באומה האסלאמית, מפני זה מחזק את המשטר הציוני החלש. אייתוללה חמינאי קרא מחדש למדינות האסלאמיות לנתק את הקשרים הפוליטיים והכלכליים עם הישות הישראלית. המנהיג אמר, המדינות האסלאמיות חייבות לנתק את יחסיהן הכלכליים והפוליטיים עם ישראל, לפחות כעת כאשר היא מבצעת את הפשעים האלה. גם בשבוע שעבר נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי הביע תנחומיו על נפילתם חלל של שלושת בניו של ראש הלשכה המדינית של תנועת ההתקוממות האסלאמית חמאס, אסמאעיל הנייה, ואמר כי בהקרבות הללו מנהיגי ההתקוממות עומדים בקו החזית לשחרור אל-קודס השריף. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ביקר בשבוע שעבר את השתיקה של המערב מול התקיפה בקונסוליה של איראן ואמר המערב סירב לגנות את התקיפה ורק רוצה מאיראן להתאפק. בשיחת טלפון עם מקבילו הבריטי, מתח שר החוץ ביקורת על השתיקה של בריטניה והימנעותה לגנות את המתקפה הישראלית על הקונסוליה האיראנית בדמשק. אמיר עבדאללהיאן ציין בשיחת טלפון גם עם שרת החוץ האוסטרלית להתפתחויות האחרונות באזור, במיוחד המצב בפלסטין, בנוסף ליחסים הבילטרליים, והדגיש את חשיבות ההתייעצויות הפוליטיות ואת המאמץ המשותף לשתי המדינות במטרה להסיר את המכשולים שמעכבים את פיתוח היחסים בין טהרן לקנברה. ביום שישי דרשן התפילה בטהרן התייחס להתפתחויות בעזה ואמר כי הנושא הראשון של העולם המוסלמי הוא עזה. הוא הדגיש כי הציבור הפלסטיני עומד איתן מול התוקפנות של ישראל. עד כאן, מאזינים יקרים, איראן בשבוע שעבר.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. הנשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי הדגיש בשיחת טלפון עם מקבילו הפקיסטני אסף עלי זרדרי כי צעירי המוסלמים הצליחו להדוף את המחלוקות השונות שנרקמו לפגוע באומה האסלאמית, לרבות ארגון הטרור דאעש. סוכנות הידיעות ארנה מסרה כי הנשיא ראיסי ציין כי כוחות ההגמוניה העולמית לא רוצים שהיחסים בין איראן לפקיסטן יתרחבו ופועלים לעורר סכסוכים ומחלוקות בין עמי שתי המדינות. הנשיא ראיסי ברך את הממשלה והעם בפקיסטן לרגל עיד פטר אל-מבורך וגם את זרדרי על בחירתו לנשיא של פקיסטן, תוך ציון ליחסים ההיסטוריים, הדתיים והתרבותיים בין טהרן לאסלאם אבד. הנשיא ראיסי הביע תקווה שהיחסים הבילטרליים יגיעו להתפתחויות נוספות לטובת האינטרסים של העם האיראני והפקיסטני. הנשיא ראיסי דיבר על הפשעים המתמשכים של רצח העם ברצועת עזה על ידי הישות הציונית הפושעת, וקרא למדינות החופשיות והעצמאיות ללחוץ אפקטיבית על ישות הכיבוש לעצירת מעשי הטבח האל. מצדו, נשיא פקיסטן זרדרי מסר ברכות לרגל עיד אל-פטר המבורך לממשלה והעם באיראן, וגינה את המתקפה שביצעה הישות הציונית בבניין הקונסוליה האיראנית בדמשק. זרדרי הדגיש את רצונו להרחיב את היחסים עם איראן. רב אלוף יחיא רחים ספאוי, יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית, הדגיש כי הישות הציונית חוששת מהתגובה הצפויה של איראן ומתחרטת על התוקפנות שביצעה נגד הקונסוליה האיראנית בדמשק. רב אלוף ספאוי אמר אתמול שישי בטקס זיכרון ביום השבעה לחלל רב אלוף מוחמד רזה זהדי שנפל בתוקפנות הציונית על הקונסוליה האיראנית בדמשק, וביום השנה השלישי לחלל האלוף מוחמד חאג'י חיג'אזי שנערך בעיר אספהאן. אויבי איראן והמהפכה האסלאמית לרבות הישות הציונית וארצות הברית חוששים מהתגובה הנקמנית האיראנית, והוסיף מאז נפילת החללים רב אלוף זהדי וחבריו הציונים חיים בפחד מנקמה ונמצאים בכוננות גבוהה. רב אלוף ספאוי המשיך, הציונים כבר שבוע נמצאים בפאניקה, הכריזו על כוננות והפסיקו את המתקפה הצפויה שלהם על רפיח, כי הם לא יודעים מה תעשה איראן, מתי וכיצד תהיה התגובה שלה. הוא הוסיף כי המלחמה הפסיכולוגית, הפוליטית והתקשורתית מפחידה את הציונים יותר מהמלחמה עצמה, ואלצה חלק מהם לברוח או להיכנס למקלטים בכל לילה, כי הם מפחדים מהתגובה האיראנית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הצהיר בשיחת טלפון אתמול שישי עם מקבילו האיטלקי אנטוניו תיאני כי איראן תמיד הייתה חלק חיובי מההתפתחויות באזור ולמען היציבות והביטחון באזור. עבדולהיאן התייחס ליחסים ההיסטוריים בין שתי המדינות והדגיש את נכונותה של הרפובליקה האסלאמית באיראן להרחיב את היחסים בין שתי המדינות. עבדולהיאן ציין לחשיבות הביטחון הימי כולל בים האדום ואמר אנו מצפים מאיטליה לנצל את הנשיאות התורנית שלה לקבוצת G7 כדי לסיים לאלתר את רצח העם ופשעי המלחמה שמבצעת הישות הישראלית בעזה ובגדה המערבית על מנת להשיג ביטחון כולל באזור. שר החוץ אמר לאחר המתקפה הישראלית על שגרירות איראן, איטליה והאיחוד האירופי גינו את המתקפה הזו וברור שאסור לפגוע בחסינות של המקומות הדיפלומטיים. סוכניות ידיעות דיווחו על עצירת ספינת מסחר קשורה לישראל בסביבת מצרי הורמוז. לפי סוכנות הידיעות פארס, הספינה כיוותה את כל המתקנים לשידור סיגנל על מיקום הספינה ולא השיבה גם לשאלות הנדרשות. השם של הספינה הוא MSC Iris. ממשרד הבריאות ברצועת עזה נמסר כי הכיבוש הישראלי ביצע 8 מעשי טבח ברצועת עזה במהלך 24 השעות האחרונות שהובילו לנפילתם של 89 בני אדם ולפציעתם של 120 נוספים במחנה נוסיירת במרכז הרצועה. מהמשרד נמסר כי מספר נפגעים עדיין נמצאים מתחת להריסות ובכבישים וצוותי אמבולנס והגנה אזרחית אינם יכולים להגיע אליהם. כתב אלג'זירה הוסיף כי בבית שנפגע שוכנים מספר עקורים וכי הפצצה הביאה למספר רב של חללים ופצועים רובם ילדים ונשים. גם סוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב דפחה על ההפגזות מצפון למחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה, שם פועל צבא ישראל בימים האחרונים ובתיעוד שהופץ מהאזור נצפו פצצות תאורה. סוכנות רשת הג'זירה דפחה כי שהיד פלסטיני נפל אחרי שנורה על ידי מתנחלים בכפר אל-מוגייר צפונית מזרחית לרמאללה, מה שמעלה את מספר השהידים בגדה המערבית הכבושה עד אתמול שישי לשלושה חללים. בישראל דפחו כי 3 חיילים ישראלים נפצעו באורח קל מידוי אבנים. בנוסף, נמסר כי נער כבן 16 וצעיר כבן 20 נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים. בנוסף, הסהר האדום הפלסטיני דווח כי 2 בני אדם נפצעו מירי של צבא ישראל במהלך העימותים. במקום המתנחלים הציתו כמה רחבים של פלסטינים. הסהר האדום אסר כי הצוותים שלנו לא מצליחים להגיע לכמה נפגעים, והוסיף כי פלסטיני נפצע באורח קשה מירי במהלך העימותים. משטרת ניו יורק עצרה אתמול מפגינים פרו-פלסטינים במרכז מנהטן במהלך הפגנה המונית נגד המלחמה על רצועת עזה. במקום התפתחו עימותים שתועדו במצלמות בין השוטרים שניסו להסיט את הולכי הרגל למדרכות לבין המפגינים שצבעו על הכבישים וחסמו את התנועה לכלי הרכב. הצעדה ההמונית שהתחילה בהרלד סקוויר על ידי קבוצת הפעילים הפרו-פלסטינית Our Lifetime והארגונים היהודיים הקול היהודי לשלום וארגון אפנת נאו. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז אמר שיש סימנים ברורים באירופה שמדינות האזור מוכנות להכיר במדינה הפלסטינית העצמאית. סנצ'ז, שמרבה לבקר את ישראל מפרוץ המלחמה הישראלית על רצועת עזה, נפגש קודם לכן עם ראש ממשלת נורווגיה. באוסלו, במסגרת הקמפיין הדיפלומטי שלו, לגייס תמיכה בהכרה במדינה פלסטינית עצמאית. הנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ תקף את ג'ו ביידן וכינה אותו לא כשיר, ואמר כי האזהרות האמריקניות מפני תקיפה אפשרית של איראן בישראל הן די פתטיות. לפי הדיווח של העיתון הבריטי, הדיילי מייל, טראמפ אמר, אירועי 7 באוקטובר יכולים להסתיים במלחמת העולם, זו תקופה מפחידה ויש לנו נשיא שלא יכול לחבר שני משפטים ביחד, דברי טראמפ. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות של היום.
שלום למאזיני כל איראן, הנה הפרשנות שלנו להיום. בחצי השנה האחרונה מדהימים הפשעים הרבים שביצעו הציונים מחד ורפיון וחוסר המאס של המדינות והארגונים הבינלאומיים מול פשעי המלחמה האלה מצד אחד. חוסר המאס והתמיכה הביאו ליותר אכזריות ישראלית בשטחים הכבושים. ישראל שיסודה הוא הקולוניאליזם ופירקה היא הכרח הומניטרי ובינלאומי. מלבד כ-33,000 חללים, יותר מ-75,000 פצועים ו-7,000 נעדרים וההרס הנרחב של עזה במהלך ששת החודשים האחרונים, ניתן ללמוד על פשעי ישראל ב-1 באפריל מזוויות שונות. דבר שיכול לשנות רבות מהמשוואות הקיימות של המלחמה בעזה. בתאריך זה וביום זה עשתה ישראל תוך יום אחד מספר פעולות והפרות לאמנת ג'נבה, אמנת ויינה ואמנת רומא. צבא ישראל הודיע בבוקר ב-1 באפריל על נסיגה מבית החולים שיפא. המצור וההתקפה שנמשכו שבועיים על בית החולים גרמו להרס מוחלט של מתחם רפואי זה. לאחר נסיגת הכוחות הישראלים נמצאו עשרות גופות בתוך ומחוץ לבית החולים שהיו קשורים בידיים ורגליים ועליהן סימני עינויים. אברי הגופות נחתכו בפיצוצים או נמחצו מתחת לטנקים הישראלים. לפי הסרטונים שפורסמו, החולים ננעלו וננטשו ללא טיפול או אוכל. המתקפה הצבאית הישראלית על בית החולים שפה הייתה הפרה ברורה של סעיפים שונים של אמנת ג'נבה הרביעית. כמה שעות לאחר מכן דווח כי במתקפת הטילים הישראלית על הקונסוליה האיראנית בדמשק, שבעה אנשי משמרות המהפכה האסלאמית, בהם הגנרל מוחמד רזה זהדי, מפקד הזרוע הסורית והלבנונית של כוח קוץ, וכמה אזרחים סורים ולבנונים נרצחו. תקיפה זו הייתה לא רק דוגמה מובהקת למתקפה על שטח סוריה כמדינה המארחת של הקונסוליה האיראנית, אלא גם מתקפת טרור ישראלית נגד אזרחים איראנים במקום דיפלומטי. הפעולה של ישראל ב-1 באפריל הייתה הפרה של אמנת ויינה. בערב של אותו היום, שבעה עובדי סיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי שיצאו לחלק מזון ברצועת עזה נרצחו בהתקפה אווירית ישראלית. זאת למרות שתנועתם של חברי הארגון כבר הייתה מוכרת לצבא הישראלי. לדברי מייסד ארגון הצדקה זה, ישראל התמקדה בהם באופן שיטתי ומכונית במכונית. מעשה זה של ישראל הוא אחת הדוגמאות לפשעי מלחמה לפי סעיף 8 של אמנת רומא והפרות של חוקים משפטיים ומנהגים אחרים שניתן ליישם בסכסוכים מזוינים בינלאומיים. עוד באותו היום, אישר הפרלמנט הישראלי טיוטה חדשה של חוק אל-ג'זירה שהציג בנימין נתניהו לסגירה מיידית של רשת אל-ג'זירה ולהוציא את פעילותה מחוץ לחוק בשל האופן שבו היא מסקרת את המלחמה בעזה. למרות שחוק זה נושא את השם אל-ג'זירה, הוא יכול לכלול שידור של כל ערוץ זר. זאת למרות שלפני פעולה זו, מלבד הרג של שני עיתונאים של אל-ג'זירה ומצלם, בנוסף ל-147 עיתונאים נוספים, משפחותיהם של כמה עיתונאים נרצחו גם הן על ידי ישראל במלחמה האחרונה. עם הפעולה החדשה לסגירת אל-ג'זירה, ישראל תמנע פרסום חדשות וראיות על פשעים ישראלים של טיהור אתני וטבח בפלסטינים. ממשלת ביידן נתן בימים האחרונים אור ירוק להעברת חבילת נשק חדשה בשווי 2.5 מיליארד דולר, כולל פצצות ומטוסי קרב לישראל. חבילת נשק זו כוללת יותר מ-1,800 פצצות MK-84 רב תכליתיות במשקל 2,000 פאונד ו-500 פצצות MK-82 במשקל 500 פאונד. בנוסף, על פי ידיעות שפורסמו, ממשלת ארצות הברית מאשרת מכירת חבילת נשק חדשה לישראל ולוחצת על הקונגרס לאשר מכירה של 50 מטוסי F-15 ו-30 טילי אוויר-אוויר ותחמושת נוספת בשווי 18 מיליארד דולר. לפי מה שנאמר, יש רק מדינה אחת בעולם שקוראת בבוקר לפלישה לבית חולים גדול והריגת חולים ופליטים במשך שבועיים הצלחה. אחר הצהריים תוקפת את הקונסוליה של מדינה שיש לה חסינות דיפלומטית במדינה שנייה והורגת כמה בני לאום איראני, סורי ולבנוני, ובערב תוקפת ארגון הומניטרי וגורמת להריקתם של שבעה אנשים עם לאום פלסטיני, אוסטרלי, פולני, בריטי, אמריקאי, קנדי. אחר כך אוסרת על הפעלת רשת טלוויזיה, עם זאת תומכיה ממשיכים לספק לה כלי נשק מתקדמים. באמת למה? עד כאן מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר החוץ של מצרים סמח שוקרי שוחח עם שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן על ההתפתחויות האחרונות ברצועת עזה ועל הצורך בקידום הפסקת האש והגברת הסיוע ההומניטרי. בנוסף, מצרים הזהירה מכך שהרחבת הסכסוך עלולה להיות מסוכנת. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ אמר כי בכוונתו להעיד ביום שני הקרוב במשפט דמי השתיקה ששילם לכוכבת הפורנו. טראמפ קיים מסיבת עיתונאים באחוזתו בקליפורניה, פלורידה, ואמר לכתבים, כן לחלוטין אעיד, אגיד את האמת, זה כל מה שאני יכול לעשות, והאמת היא שאין כל תיק לטענתו. בשבועות הקרובים יבחר חבר המושבעים למשפט, ומדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית שנשיא עמוד למשפט פלילי. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן. Thank you.